אנחנו ממשיכים כשעל הפרק, אני לא אחזור את כל החזרה הגדולה, אנחנו עוסקים ברבי מני, ועל הפרק השאלה הגדולה, מדוע רבי יצחק בר אלישיב רבו של רבי מני, איש המופתים, מדוע הוא לא פותר את בעיותיו בדרך מאוזנת? במקום להפוך את אשתו ממכוערת ליפה מאוד, היה שם אותה באמצע והכל היה בסדר, הרי קשה לו עם הקצוות, קשה לו עם עוד כשהוא חוזר אליו אחר כך, הוא אומר, מאז שהיא יפה אני לא יכול לשאת את זה. הוא אומר, טוב, שתהיה מכוערת, אבל כבר מכוערת נכשל אצלנו. זה נוסה בלי הצלחה, אז למה לא אמצע? כנ"ל עם המשפחה, עשירים, עניים, למה לא אמצע? סיימתי בפעם שעברה באמירה מוחלטת, לשמחתי לא שאלתם אותי מאיפה אני יודע, אם הייתם שואלים לא הייתה לי תשובה לענות, אבל אמרתי באמורה מוחלטת, מקובל לא יכול להפוך אדם מעני למעמד בינוני, או מעשיר למעמד בינוני, או להפך ממעמד בינוני לעשיר לעני, זה לא עובד. מה שאפשר לעשות זה משחק הקצוות. מעשיר לעני, מעני לעשיר, מטיפש לחכם, מחכם לטיפש, מה הודעה? מיפה למכוער, ממכוער ליפה וכו', וכדי להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים קצת להעמיק על הדרך שאלנו בפעם שעברה על שיטת הרמב״ם, מהקצוות, מקצה אל הקצה, כדי להתאזן בסוף, גם את זה אנחנו נרצה לברר. בואו ננסה להבין. אני מקווה באמת שאני אצליח, וגם היו איזה שאלות בפעם שעברה, אז מי שרצה לשאול על הפעם הקודמת אפשר. רק שנייה, שנייה.
מישהו אוהב אישה.
לא, אני חוזר על השאלה. מי שאוהב אישה והאישה לא אוהבת אותו, המכונה אהבה נכזבת. כן? אהבה נכזבת, אהבה מאכזבת. אי אפשר להחליף את הלב שלה. אפילו אם יעשו לה השתלת לב, זה לא ישנה. מפני ש... בדיוק, אפשר לשנות את המציאות. יכול להיות שיש דברים שכשהוא ינהג בהם, הוא יתנהג בצורה מסוימת, זה יגרום לה להתאהב בו מחדש, או להתחיל להתאהב. אבל אי אפשר לשנות אישיותו של אדם, זה בבעלות מוחלטת שלו. זה קשור למה שלמדנו בפעם שעברה, שהמקובל לא הופך את רבי מני לאדם שמסוגל לקבל את אשתו המכוערת וכו'. זה לא עובד. זה לא עובד. טוב, זה לא עובד לא סתם, זה לא חוקים, זה לא עובד כי זה משימת חיינו. במשימת חיינו הקדוש ברוך הוא לא הגיע, אחרת אנחנו מיותרים, הוא לא הגע, כי אנחנו מיותרים פה בלי משימת חיינו. כן.
בעצם לכל הבקשות שלו הוא לא מבקש לשנות את עצמו, למשל להיות שהוא בעצמו יהיה עשיר, אבל הוא מבקש לשנות את האחרים.
כן, תראה, הוא אם תשים לב, רבי מני לא מבקש כלום. רבי מני אומר, יש לי צרה. היחידים שמבקשים זה התלמידים בסוף, שאומרים נחכים טובה. הוא לא מבקש. השאלה שלך אבל נכונה על רבי יצחק בר אלישיב. למה רבי יצחק בר אלישיב לא נוגע בו, ואני לא יודע לענות על זה. אני גם לא יודע כעת בן. אין בעיה, אבל הוא יכול להפוך אותו ליפה, להפוך אותו לעשיר, לשחק את אותו משחק עליו, לא יודע עד הסוף לענות, גם לא עד ההתחלה. לא יודע לענות על זה פשוט. טוב, למה במופתים הללו לא הולכים על הרצה? ובעולם שלנו, הדברים ההפוכים הם בעצם אותה גברת בשינוי אדרת. הם אותו דבר, כלומר, העוני והאושר, זה אותו דבר. עוד מעט אני אסביר מה הכוונה אותו דבר. היופי והכיעור, הגאווה המופרזת והאנשים שאין להם חוט שדרה ומפורקים נפשית, זה אותם אנשים. זה אותם אנשים הכוונה, זה שורש אחד לשני הקצוות. או שפת הרב קוק בעיני השבת ב', הקצוות נפגשים. הדברים הכי קיצוניים, אנחנו תמיד מדמיינים שיש איזה ציר כזה, נגיד במידות הנפש, יש ציר כזה, שבציר הזה באמצע יש אדם שיש לו ענווה מאוזנת, בצד שמאל יש אדם גאוותן שאף על עצמו מלא מעצמו, ובצד ימין יש, הכי רחוק בעולם יש את האדם הסמרטוט החברתי שכולם דורכים עליו. כי באמת, הגאוותה נראה כל כך בטוח בעצמו, כל כך חזק, כל כך עוצמתי, והסמרטוט נראה סמרטוט, אז מה יש לדבר? ככה זה נראה. האמת היא ששני האנשים הללו, שורש אחד להם, וגם במציאות אנחנו נראה אותם בשלב מסוים מתנהגים אותו דבר. הרי חסר חוט השדרה לא מאמין בעצמו, הוא חייב כל הזמן שאנחנו נגיד לו אתה בסדר, זה בסדר, אנחנו מאמינים בך, אנחנו עוזרים לך, אין לו כוחות להאמין בעצמו. גם הגאוותן, גאוותן בשלב מסוים הוא בז לנו, הוא לא סופר אותנו, מה אכפת לי מה שתגידו, תגידו מה שאתם רוצים, מי אתם? שלב המחור של הגאוותן זה שלב שבו הוא לא יכול לנשום בלי לקרוא מה כתבו עליו בעיתון, בלי לשמוע מה אומרים עליו, מה חושבים עליו וכו'. בסוף הם אותו דבר. היופי והכיעור. מבחינה אמיתית, אני בכוונה אדבר פה על ילדה ולא על ילד, כי זה הרבה יותר חזק בעולם הזה, אף שזה גם יכול להיות נכון לגבי ילדים. ילדה, אישה וכו'. הילדה הכי יפה בגן, כן? תתמודד בילדותה ובעצם במהלך כל חייה עם אותה התמודדות בדיוק שתתמודד הילדה הכי מכוערת בגן. הרי הילדה הכי מכוערת בגן שואלת את עצמה, איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן, נכון? ככה כתוב במקורות. אז כלומר, היא אומרת לעצמה, אם רק הייתי הילדה הכי יפה בגן, הייתי מאושרת. והיא רואה אותה שהיא לא. מה הסיפור של שתיהן? שתיהן בעצם בנות שיש להן אתגר מאוד לא פשוט בעולם שהיופי כל כך קובע, כל כך חשוב, שהמראה החיצוני כל כך הוא כמעט סולם הצלחה חברתי וכו'. בתוך העולם הזה שתי הבנות הללו, אחר כך שתי הנשים הללו, יצטרכו להתמודד עם שאלה מאוד גדולה. איך אני יכולה לבנות את ערכי העצמי, את מעמדי החברתי, את הביטחון העצמי שלי וכו', בלי תלות במראה שלי. כי הילדה הכי יפה תמיד תצטרך לשאול את עצמה. הוא הבחור שיוצא איתה עכשיו לפני נישואין, הוא יוצא עם האישיות שלי או עם המראה שלי? הוא אוהב אותי או את הפנים שהדביק לי ריבונו של עולם? את מה הוא אוהב? היא תמיד תצטרך לשאול את עצמה אם הדלתות שנפתחות לה בחיים נפתחות לה או נפתחות ליופי שלה. עכשיו יהיו כאלה שזה לא היה אכפת להם כי הם מזהות את עצמם לגמרי עם היופי שלהם. אבל יגיעו גם ימים בחייהם שהם כבר לא היו כל כך יפות. היא הרגיל, לפעמים עושה את שלו ולפעמים כל מיני מאורעות כאלה ו... בקיצור, בסוף אם היא לא תלמד לבנות את עולמה בלי תלות במראה החיצוני שלה, הילדה הזאת, האישה הזאת אחר כך, עבודה. פשוט עבודה. זה בעצם אותו דבר מה שקורה לבחורה מהקצה השני. זה ברור שכולנו אומרים, טוב, אם זה אותו דבר, אז תן לי את היפה. אבל גם רבי מני גם אמר את זה. ובסוף הוא ביקש להחזיר. כלומר, זה לא כל כך בטוח. הבחורה הכי לא יפה בכיתה או בגן, או לא משנה מה, היא תצטרך למצוא את הדרך להביא את אישיותה, את ערכה, את מה שהיא, להאמין בעצמה, על אף שמראה איננו שובה לב בדיוק. זאת משימה, אותה משימה בדיוק. שתיהם יצטרכו לדלג על זה. אגב, בהקשר של המשימה הזאת, יותר קל לעשות את זה מהמקום המכוער, כי במקום המכוער אין לך חשק להתמכר למה שרואים בחוץ. אתה מבין שאם אתה רוצה לחיות, אתה צריך לחפש את הבפנים. במקום היפה קל מאוד להישבות בקסם, ולפעמים היפה תאהב את עצמה כי היא יפה. כלומר, לא החברה תאהב אותה כי היא יפה, היא תזהה את זה, ואז אם חס וחלילה יקרה לה איזה משהו, היא לא תדע, היא פשוט תאבד את כל כולה. היא לא תדע לחיות בלי זה. בעצם משימת החיים של הבחורה היפה והבחורה המכוערת, באופן עמוק זו אותה משימת חיים. משימת החיים של האיש שנשוי לאישה מאוד יפה או מאוד מכוערת, זו בדיוק אותה משימת חיים, אבל בדיוק אותה משימת חיים. כי הוא כל הזמן יצטרך לשאול האם אני מסוגל להשתית יחסים של אהבה בנפש, בכל מרחב, גם במרחב הגוף ובנפש, האם אני מסוגל להשתית את זה על קשר של נפשות וחברות ואישיות וכו', או על גוף, או על מראה בלבד. ובין אם היא מאוד יפה ובין אם היא מאוד מכוערת, הוא נמצא באותו ברוך בדיוק. אגב, גם מה שקרה שם בסיפור של רבי מני זה שאחרי שהיא נעשתה יפה, קרה לה משהו לא טוב. היא הצליחה להתמודד עם משימת החיים בתור מכוערת, רק בעלה היה לו קשה איתה. בתור יפה מאוד, לה נהיה קשה. זה לא פשוט, כי באמת משתנית הפוזיציה והאתגר הוא הופך להיות אותו אתגר. עניים ועשירים, אותו דבר בדיוק, אבל בדיוק. שוב. למה מישהו שהוא נשוי? אני לא אמרתי שכל מישהו נשוי קשה לו עם מישהי מכוערת. אמרתי שאם הדגש במערכת היחסים שביניהם או באיכשהו, בנראות החברתית או כל מיני דברים כאלה, הדגש המרכזי הוא איך נראית אשתי, או מה שמשמעותי לא, איך נראית אשתי, שוב, כמותג חברתי, כמה מדבר אליי וכו' וכו'. אז אם היא תראה מאוד לא טוב, יהיה לו מאוד קשה. אם היא תראה מאוד טוב, לכאורה יהיה לו קל, אבל באמת, בשני המצבים הללו, האתגר שלו זה לדלג על זה פנימה. להכיר אותה באמת, להיות נשוי לה באמת, ולא למראה החיצוני וכל המערכת הזאת. עושר ועוני זה אותו דבר. אני פעם הייתי באיזה אירוע, אני אפילו יכול, אולי אני לא אומר את הסוג של האירוע, היה איזה אירוע גדול, התרמה לאיזשהו מוסד מאוד חשוב, כיוון שאני נמנה על אחד מהסרט הטייקונים הכלכליים, אז הזמינו אותי גם. אז התברר שזה בכלל, הזמנה הגיעה בטעות אלה, בן אדם. בקיצור, הייתי שם איזשהם סיבות, והעין שלי נתפסה מאוד חזק, העין שלי נתפסה מאוד חזק על איש עשיר אחד. האמת ש... אנחנו כבר יודעים היום, אנחנו לא יודעים היום בדיוק, אבל גורלו לוט בערפל, שכחתי את שמו, גומה, כן, גומה הגייר, הגייר זה השם, הגייר. אז הוא אז היה בתפארתו, בסיאו, ביתר ניצחה באותו שבוע, הייתה תקופה מאוד טובה, והסתכלתי וראיתי שהאיש הזה לכל מקום שהוא הולך, לא שומרי ראש, חוץ מה אני מדבר, אנשים שבאים ומדברים 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 ומדברים. תחושה, אולי, אני מאוד אהוב, אני מאוד רצוי, אני מאוד מקובל, כולם באים, כולם... שאלה, שכל אדם עשיר צריך לשאול את עצמו. הם אוהבים אותי או את הארנק שלי? את מי הם אוהבים? מה יקרה אם חס וחלילה יום אחד יקרה משהו לארנק? מה יקרה? זאת שאלה נוראית, היא מאוד קשה, דווקא למי שיתרגל להיות מרופד וכולי, מאוד 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 קשה. זה לא פשוט. סיפר לי פעם אדם שהוא היה ראש ישיבת ברסלב במירון, במירון. לא? נו, המקום הזה שגרים הרבה ערבים ויש לו משפחה יהודית אחת. פקיעין, בפקיעין. נדמה לי ששם הוא היה ראש ישיבה. סיפר לי שאיזה פעם דיברנו בטלפון והוא אמר שהוא נוסע לחוץ לארץ. אז איזה חוץ לארץ? לארצות הברית. אז אמרתי לו, תשמע, אומן, בסדר, כמה אפשר להתבקר? זה אומן. על ארצות הברית? מה פתאום לנסוע לארצות הברית? אז הוא אמר לי שהיה עשיר אחד בארצות הברית, עשיר מאוד גדול. שהיה תורם קבוע לישיבה שלו, ולא רק לישיבה שלו, אלא הרבה 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 ישיבות. אבל הוא היה עשיר גדול, כי הוא התרסק ונפל מנכסיו. הוא אמר לי, כשהוא היה עשיר, כולם נסו אליו לארצות הברית. הבנתם? עכשיו זה מצווה לנסוע אליו לארצות הברית. כי עכשיו כבר לא נוסעים אליו לארצות הברית. זה באמת מצווה גדולה. אז זה ככה. אם אתה מאוד עשיר או מאוד עני, כמו מאוד יפה או מאוד מכוערת, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה מאוד גדולה. איך אני בונה את החיים בלי תלות במצב הארנק? כי אם אני עני, אז הארנק יחסל אותי, ואם אני עשיר, הארנק יסנבר אותי או את כולם, ולא יישאר ממני שום דבר. שוב, כולנו באינסטינקט אומרים, טוב, אז אם זה אותו דבר, עשיר. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא מחליט בשבילנו, לא אנחנו בשבילו. אבל בעומק זה אותו דבר. עכשיו אנחנו יכולים להבין, אגב אני סתם נזכר, כיוון שזה משהו שהוא נורא מפורסם אז אני מדבר עליו חופשי, הייתה כתבה בבשבע, ואני יודע שיש גם הרצאות ברחבי הארץ של איזה משפחה שאימצה אל חיקה ילד שנולד עם תסמונת כזאת שפוגעת מאוד מאוד במראה הפנים. אתם יודעים על מה אני מדבר? לא יודעים. הרבה זמן, לא, 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 משהו חריף מאוד, אני לא מדבר על תסמונות מוכרות, משהו חריף מאוד, פוגע מאוד במראה וכו'. ופשוט ההורים המאמצים האלה מרצים על זה, מדברים, אז אני מרשה לעצמי את החופש לדבר. שוב, הייתה כתבה בעיתון וכו'. ובעצם, משימת החיים של המשפחה הזאת, אני לא הייתי בהרצאה, אבל אני יכול להעריך את זה, כולנו יכולים להעריך. משימת החיים של המשפחה הזאת, זה לבנות ילד, לבנות לו את הביטחון העצמי, את האמון בעצמו, את שמחת החיים, את אהבת השם, על אף המראה הזה. לנצח את המראה הזה, לא להיות תלוי במראה הזה. וזה ילד שמן השתם בחייו ישמע דיבור כזה ודיבור כזה ודיבור אחר, ולנצח את זה. יש איזה ספר, ספר שיצא בחוץ לארץ, בדיוק על אותו הדבר, על התסמונת הזאת, ספר שהוא, אני חושב שהוא דמיוני, נדמה לי קוראים לו פלא, כמדומני. מכל מקום, זה אתגר. לתת פייט לדבר הזה, זה האתגר, זה אותו אתגר, אנחנו לא מבינים את זה. אבל זה בדיוק אותו אתגר של משפחה שתגדל שם מאיזו ילדה מהממת, שכל הילדים ברחוב או מבוגרים, לא משנה, כולם מסתובבים וחיים שלמים, כולם התפעלו מהמראה שלה. ומחר יהיו כל מיני סוכנויות, דוגמנויות של תבואי ותדגמני ותבואי תשתמשי במראה וכו'. ולנצח את זה, אני מדבר עכשיו כללי מעבר לתוך העולם הדתי, באופן כללי בעולם. זה אותו קרב בדיוק, וזה לא פשוט, בדיוק אותו קרב. עכשיו אנחנו מבינים גם למה המקובל לא יכול להפוך את המכוערת לבינונית. כי כמו שהוא לא יכול להפוך את האישיות שלה, למה? כי את משימת החיים שלה, את עירת שמיים שלה, זה אחריות שלה לבנות. לכן המקובל לא יהפוך אותה לאמצע. אם היא נולדה יפה מאוד, או מכוערת מאוד, ריבונו של עולם שם לנשמה הזאת אתגר, האתגר זה המראה שלה, אתגר לעבוד את השם בשמחה, לבנות ערכה בשמחה, מתוך עמדת קצה של הגוף. ולכן, שיכול להיות שזה ישתנה עם הזמן ועם הגיל, כי ריבונו של עולם, לפי ידיעתו, כבר מצטה את התפקיד או עשתה את המשימה, בסדר. אבל לכתחילה זו משימת חייה. משימת חייה אסור לה מקובל, או לבעל המופתים אסור לו לשנות את משימת החיים שלה. כמו שריבונו של עולם לא הוליך אותנו דרך ארץ פלישתים ובנה בנו גבורה, אי אפשר. משימת החיים היא משימת החיים. ולכן אפשר לשנות את המשימה, אבל לא לשנות את שורשה. אותו דבר, אותה גברת בשינוי אדרת. משימת חייך להתמודד עם החיים, על אף מצב הארנק. אפשר להתמודד עם זה באושר מופלג, משפחתה של אשתו של רבי מני, אפשר להתמודד עם זה בעוני מופלג. משימת חייו של רבי מני, לעמוד מול משפחה תובענית מאוד בהיבטים הכלכליים. אפשר לעמוד בזה מול משפחה מאוד עשירה ומזלזלת, ואפשר לעמוד מול משפחה מאוד ענייה ודוחקת. אבל זה אותו דבר. אז את זה אפשר, לפעמים יותר קל לנו מהזווית הזאת, ויותר קל לנו מהזווית הזאת, אבל בשורש זה כבר אותו דבר. לכן זה רבי יצחק בר אלישיב נוגע, נותן הזדמנות לפגוש את זה מפה. מפה. אולי כל סוד המדרש, זה שזה לא באמת משנה. כי מה שתפגוש מפה פגשת גם מכאן. לא באמת שינינו לך את זה. שינינו רק את זווית הראייה, זה אותו דבר. אז העוני יהפך לאושר, והאושר לעוני, ולא באמצע. משפיל גאים ומגביע שפלים. אבל לא אמצע השפלים, כן. את המיקרופון רק.
סיפור של הרב טייכטל,
כן.
כן. אז בפרק הראשון, בחלק הראשון...
הרב טייכטל זה הם הבנים שמחה, הרב דסלר.
דסלר, סליחה, הרב דסלר.
כן.
אז הוא כותב שם באמת על כל, בדיוק על מה שהרב אתה אומר, הוא אומר שהאושר, העוני, היופי והכיור,
כן.
שכולם בסוף זה אותו מקור, כי מי שאין לו יראת שמיים, חיסרון,
נכון, הוא יבלה בזה, נכון. נכון, עכשיו זה עוזר לנו גם להבין את הרמב״ם. הרמב״ם, אני רוצה לעשות שינוי בתפיסת הרמב״ם, בסדר? בדרך כלל איך תופסים את הרמב״ם? אתה נגיד אדם שהוא מלא תאוות אכילה. אתה נכנס לקונדיטוריות. אתה לא משאיר שם רוגע לך אחד לרפואה. אתה בולע את הכל, את הבורקסים, את הזה, אתה בולמוס של אכילה. מה צריך לעשות עכשיו? עכשיו צריך לא לגעת בכלום, כלומר להתרחק מחייך הכי רחוק שאפשר. אתה בורח אל האדם שהוא הפך הפך האישיות שלך, הכי לא אתה, הכי קשה, הכי מסובך, לא לאכול כלום. אחרי שתתרגל כל כך הרבה לא לאכול כלום, אחרי שפירקת על עצמך את כל מידות הנפש, אז אתה תתאזן. כך מקובל להגיד, נכון? על הכל. מידה קיצונית, קיצונית, אמצע וכו'. אני לא אומר שזה לא נכון, ההבנה הזאת כמובן ודאי נכון, אני רק רוצה לחדד בזה עוד דבר. הרמב״ם אומר את זה מפני ששורש הקצוות הוא אחד, ביתר קלות אפשר להגיע לקצה השני מאשר אל האמצע. לא אם הוא יגיע לאמצע הוא יחזור, זאת הבעיה. הוא לא יגיע לאמצע בקלות כי זה לא שורש נפשו. הרבה יותר קל להגיע לקצה. אם אדם יש לו בעיות עם אכילה, אנחנו הרי קוראים בעיות אכילה בשפה המקצועית, נגיד קוראים בעיות אכילה גם לאדם שהוא אוכל באופן כפייתי בלי סף, וגם לאדם שהוא מאוים מהאכילה. אנורקסיה, בולמיה וכו' וכו'. אנחנו מתייחסים לזה עקרונית אותו דבר. למה? כי באמת בשורש, זה אדם שאוכל מבחינתו מהווה איום. או איום במובן הזה שאני לא יכול בלי, או איום במובן הזה שאני לא יכול להיפגש איתו. הרבה פעמים אני לא יכול להיפגש כי אני לא יכול בלי ואני מבועל מזה, זה הרבה פעמים אותו דבר. לכן, לאותו אדם הרבה יותר קל לומר, תשמע, יש לך בעיה מאוד קשה של אכילה, אתה כל הזמן אוכל אוכל. להגיד לך תאכל מאוזן, זה אבוד, זה לברוא אותך מחדש. אנחנו לא יכולים. בוא ניפגש עם הקצה ההפוך של אותו שורש, יהיה לך הרבה יותר קל. הרי האוכל מבחינתך זה סיוט, נכון? הרי אנשים שאוכלים המון, הם לא נהנים מזה. אנשים שהם, אני מדבר שהם באמת מלאים מלאים ואוכלים ואוכלים ואוכלים, הם כבר לא נהנים מהדבר הזה, זה כבר, זה סיוט, קשה להם איך שהם נראים אחרי זה, קשה להם. זה כמו אנשים שמעשנים סיגריות ומבועסים תוך כדי, ועוד שם להם בקופסה, זה יהרוג אותך, זה יסרטן אותך, וכו' וכו'. אמרנו כבר כפעם, מרוב הצבים אחר כך, ממש כתוב על הקופסה, הם חייבים סיגריה. הם לא, לא... אז אנחנו אומרים לבן אדם הזה, זה מאיים עליך וכו'. בוא תתרגם את אותה שפה לשפה של... כשמשהו מאיים עליי, או שאני נכנע לו, זה הכוונה לאכול את כל הקונדיטוריה, או שאני בורח מפניו, שזה לא לגעת, לא להתקרב, ולא נכנס לקונדיטוריה. אחרי שני הקצוות הללו, לאט לאט אנחנו נלמד, כבר ראית את המצוקה משני הכיוונים, למדת איזה צד שלוקח לקצה שני, לאט לאט נלמד להפוך את השורש, שזה עבודה, אמרנו עבודה של בן אדם, זה לא משהו שהוא קורה מעצמו, נלמד להיכנס לקונדיטוריה ולאכול עוגיה אחת ולצאת. זה קשה. ואכן הרמב״ם לוקח למקום הזה. אני חוזר לרבי מני. בעצם, רבי מני פונה לרבי יצחק בר אלישיב בבעיה מאוד קשה. קשה לו לשאת את המציאות של משפחתה של אשתו שדוחקת בו. קשה לו אחר כך לשאת את משפחתה של אשתו ש... או לפני כן, סליחה, שמזלזלת בו ואחר כך דוחקת בו וכו'. רבי מני זוכה לפגוש את אותה הגברת בשינוי הדרת משני הכיוונים. בסוף כשהוא הולך הביתה לא תהיה ברירה. אלא לנסות לעבוד על עולמו שלו. אף מקובל לא יעשה לו את זה, אף פתרון קסם לא יסדר לו את זה. אפשר לנסות מהכיוון האחר. זה מתהדק על אשתו, קורה שם אותו דבר. רק דבר אחד שקורה בהקשר של אשתו, הוא דבר מפתיע, ואליו נקדיש את הפעם הבאה בעזרת השם. וזו האמירה שהמקובל, שרבי יצחק בר אלישיב אומר לו, משמע. אני רוצה לדעת משמע. לפני שאני הופך אותה, המשפחה לא עניין אותו השם שלהם. לפני שאני הופך אותה, ספר לי מה שמה. והוא אומר לו שקוראים לה חנה. אין תגובה מצד רבי יצחק בר אלישיב, הוא פשוט משחרר את זה, כן? תתייפה חנה. אחר כך הוא חוזר והוא מחזיר אותו בחזרה. למה חנה? הרי תראו, צריך לדעת במדרשים. מדרשים זה לאו דווקא מעשה שהיה כך היה. יכול להיות שמעשה שהיה כך היה, אבל המהר"ל אומר זה מהות שצריך להביא לעולם, וכך נכון לכתוב אותה. אז א', מדוע נכון למקובל הזה לרבי יצחק בר אלישיב לגלות משמע? הרי אם בשביל לעשות מופתים הוא צריך שם, הוא היה צריך לשאול גם על המשפחה שלה קודם, אז כנראה שזה לא תנאי למופתים, וגם אתם יודעים בתור בעלי מופתים שלא תמיד צריך לדעת את השם, יודעים. אז זה לא הכרחי. מדוע צריך לדעת את השם שלה? ויותר מזה, מדוע קריטי שקוראים לה חנה? כי אחרת זה לא היו שמים את השם הזה בכלל. יש משהו בשם הזה מחויב המציאות. טוב, כל מי שנשוי לחנה, יש לו בת חנה, כמוני, בת חנה, קרוב לה, אז כדאי שניפגש בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.